הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
הגות החרדיות לליכוד, הוא מסתכם בחצי מיליארד שקלים. סגן שר האוצר יצחק כהן משס אמר לאבי מימן, כי כעת עובדים הנציגים החרדים בכדי למנוע את הקיצוץ הדרמטי. ומנגד שר החינוך נפתלי בנט הודיע על תוספת של 2.5 מיליארד שקלים לתקציב החינוך, ובכך יגדל תקציב החינוך לכ-60 מיליארד שקלים. הוא יהיה התקציב השני בגודלו במדינה לאחר תקציב הביטחון. בעימותים שנרשמו היום בין פלסטינים לכוחות צה"ל, נהרגו שני פלסטינים ולפחות שלושה נפצעו. צעיר אחד נהרג בהפרות סדר בגבול הרצועה, והשני בכפר בורין ליד שכם. זו ידיעה של כתבנו קובי פינקלר. הערב גם נעצרו שלוש פלסטיניות בעמדת בידוק סמוך למערת המכפלה בחברון, בחשד שהגיעו למקום בכדי לבצע פיגוע דקירה. היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט מתייחס ערב לחקירות המתנהלות נגד בכירים במדינה, ואמר כי מדינת ישראל אינה מדינה מושחתת, היא מדינה שנלחמת בשחיתות. בוועידת ישראל לעסקים של העיתון גלובס הוסיף מנדלבליט ואמר, יש כאן רשויות אכיפה חזקות, עצמאיות ויעילות, אין איש שחסין בפני החוק. שר החקלאות אורי אריאל מאיים שלא לעשות יותר שימוש ביחידת הבטחת האישים של שירות הביטחון הכללי. אריאל התייחס להקלטות שהודלפו לתקשורת של בנו של ראש הממשלה יאיר והוקלטו על ידי מאבטחו האישי. אריאל ביקש מראש הממשלה בנימין נתניהו להורות לשבק לפתוח עד לסוף החודש בחקירת ההדלפות של הקלטות. לאחר תאריך זה אינני להודיעך שאין בכוונתי לעזר בהבטחה של הממשלה, כך כתב השר אריאל. התחזית מחר התקררות. ועד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.
כל חי תמיד איתי. פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, זה יהיה יום שישי הראשון במזה חודשיים שאנחנו זוכים לשר בריאות במשרה מלאה. אבי,
סגן, אומר... סגלם כל ערב טוב, אנחנו לא אומרים ערב טוב לאחרונה למאזינים שלנו.
ערב טוב, אנחנו פשוט...
ברוכים הנמצאים באולפן ירושלים.
ברוכים, ברוך הבא, מלא אולפן ירושלים. ואני רוצה לך, אבי, שמרגע ששמעתי שליצמן חזר להיות סגן שר במעמד שר, הייתי קצת מצונן השבוע, הבשורה הזאת החייתה אותי.
בבצ'יק לא טיפל בך כשאתה היית...
לא יודע, לא, לא...
מצונן, כשהוא לא היה מחוץ למשחק.
לא, אבל אתה יודע, שמועה טובה תדשן עצם. אני רוצה גם לציין שהוא, ליצמן קבע שבוע C, אני לא ראיתי שר בסגן שר, שר, כל מינוי שתרצה שעובר בבליץ כזה מטורף, אתה יודע, ביום שלישי בבוקר.
תוך כדי הלוויית הנרצח, השם ייקום דמו.
כן, ודאי.
שהאופוזיציה לא בוחלת בשום תרגיל. תראה מה עשו האופוזיציה הזאת, מה היא עשתה. לנסות להקים חבר כנסת מהשבעה שלו. אה, לא, זה היה משום הקואליציה, אני כבר...
לא, 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 אתה צודק, האופוזיציה, זו אותה אופוזיציה שהתנפלה על דרי ואמרה, איך הוא התקשר לרב של עתניאל לשאול אותו האם אפשר להקים את יהודה גליק, זו אותה אופוזיציה ש... ניצלה הזדמנות.
מסגר על דרי כמו אבישי בן חיים.
לא, 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 לא.
שמעתי אותו הבוקר כאן אצל מוטי.
אני אומר לך,
לא. מלמד עליו זכות, אבל בוא נדבר על ליצמן.
או, ליצמן זה תמיד אדם.
ברוך הבא, הרב ליצמן. סוף סוף, שר בריאות, סגן שר בריאות, במשרה מלאה.
ועוד לפני התקציב, זה חשוב שתשיג לנו הרבה תקציבים לשר הבריאות.
אז באמת, כשהוא נמצא בתוכו, ברוך השם אפשר לומר, שיסתיימו כל העבודות בשבת.
על זה נאמר ברוך מציב גבול אלמנה, לא נדמה לי שזה ברכה כזאת על מישהו חוזר לארצו ולמולדתו. ברוך מציל גבול אלמנה ובשורה טובה.
זה לא אלמנה אלא זקנה במסדרון, אבל תראה, הופסקו העבודות ברכבת, אפילו ביום חמישי כבר לא נסעת, ראית אתמול את הפקקים שהיו ואת עצירת העבודות. אין מרקולים. תשמע, ברוך השם, דבש. אין כדורגל.
אין כדורגל, הכל יסתם, אבל מה יש?
כדורגל אין בכלל, אבל זה לא משנה, כן.
כן, אבל לגבי הרכבת, אני לא יודע, יש לי איזה ציפורים קטנות.
הנה, הנה, אני בדיוק באמצע לקרוא את הטור שלך כאן, אני רואה שהרכבת נוסעת.
הרכבת...
מתל אביב מהר, גם בשבת.
לא, היא לא תיסע בשבת, אבל אני אשמוע ציפור קטנה לוחשת שלי, שכדי לעמוד ביעד שישראל קץ קבע, שזה אגב, זה 30 במרץ, שזה יוצא, אתה יודע מתי, אבי?
בפסח, מתי זה
לא,
יוצא?
לא, בדקתי, בתאריך העברי זה יוצא ביהודה לניסן, הנסיעה רצו. ואתה יודע למה? כי אז אפשר יהיה לזרוק לחמץ, לשריפה את כל החטאים שעשו כשעבדו עליה בשבת, אומרים ש...
אני לא מבין, רגע, ליצמן חוזר לממשלה.
כן.
הוא לא משחק משחקים, שמעתי אותו הבוקר, הוא אמר, כשאני אמרתי שאני אתפטר, אמרתם שאני לא אתפטר. אחר כך אמרו שתוך 48 שעות אני אחזור בי, ולא חזרתי. ו? אז גם עכשיו, הנה, הבן אדם מגיע, והוא אומר לך, הוא מגיע רק אחרי שאין עבודות ברכבת.
כן, אז יש פה ושם... יש פה ושם עבודות
קטנות. לא, אתה אומר שיש עבודות.
יש עבודות, אבל לא הרבה. יש עבודות, אבל...
וליצמן יודע מזה?
הוא יודע, אבל מה זה קשור אליו? אתה שכחת, אבי, הוא כעת לא שר שיש לו אחריות מיניסטריאלית.
אז למה הוא חיכה עד עכשיו כדי לחזור? אם הוא לא שר, הוא הרי יכול להיות גם במעמד שר.
כלומר, מה אתה... אתה שואל
בעצם... אני שואל אותך, אם אין לו אחריות מיניסטריאלית, למה לא לחוקק את החוק הזה מיד ועד לחזור? אני הבנתי שהוא חיכה שיעבירו את חוק המרכולים, שיפסקו העבודות ברכבת, ואז הוא חוזר.
תראה, זה לא נעים כל כך. הוא פרש, הרי במקור הוא פרש בגלל השבת, אז הוא לא יכל לחזור ולהיות נכון שהוא רק סגן שר, אבל זה, אתה יודע, מבחינת הנראות, הנראות, אבי, הרי כמו ששנינו יודעים, המרכולים וחוק מסורת ישראל של גפני לא יסגרו עסק אחד, אבל מה? זה הנראות. הוא לא יכל לחזור לתפקיד שלו לפני שנעברו חוקים שיש להם נראות שהם מגינים על שמירת השבת.
והנראות היא אגב, גם להיות סגן שר במעמד שר, זה גם איזשהו סוג של נראות. כן. ובעניין הזה, תראה, הוא הלך עם הנראות הזאת עד הסוף. הוא נתן כאן איזושהי אמירה על כבוד השבת. אני שואל אותך, אבל אם בשורה התחתונה, אני שם רגע את ההתנהלות של הרב ליצמן בצד, שהוא הוכיח שכוחו לא רק בדיבורים, אלא גם במעשים. האם ההתנהלות של חברי הכנסת בשבועות האחרונים, אני קראתי השבוע, הבוקר, איזה השבוע? את אריה מחלוף דרי, זה די תואם למה ששמענו ממנו לא מעט. בעצם החוק הזה, דיברנו על זה גם ביום שני, אין לו שום שיניים. כי מי שצריך לאכוף אותו זה ראשי הרשויות, ואנחנו רואים לאן הם הולכים. אז מה הרווחנו מזה? אני יודע מי הרוויח מזה, לפיד הרוויח מזה. אבל מה אנחנו הרווחנו מהחוק האנטי-דתי הזה? אנטי-דתי. כי שום דבר לדעת לא יוצא ממנו.
בעניין הזה, אבי, אנחנו נכנסים כאן למחלוקת הפוסקים. שר הפנים והנגב והגליל אמר היום בריאיון שבאמת החוק הזה אין לו שיניים ולא יעקוף ולא יעשה כלום, ותכף נדון, אז אם כך בשמה צריך לחוקק אותו, אבל סגן השר במעמד שר במשרד הבריאות אמר היום שזה חוק חשוב ויש לו שיניים ואפשר לאכוף אותו, וזה חוק שיגן הרבה מאוד על השבת. אז אבי, לדעתך יש פה דיון,
הוא אמר שהוא מקווה,
יש כאן דיון ענייני, יש כאן, לדעתך, יש כאן דיון ענייני, או שכל אחד רואה את זה מהזווית ש... אולי קצת יותר מתאימה לו. אתה יודע, ליצמן, אם נתפיד שחוק לא שווה כלום, אז למה חזרת? למה התפטרת? ודרי צריך את זה, כי הוא פתאום...
לא, את ליצמן אני מבין, אבל לדרי אני לא מבין. אם הובלת כזה חוק וחטפת כל... את ליצמן חייב להגיד את זה. כן. אגב, ויהיו לו חוק כזה שיניים, תדע איך יהיו לו שיניים. אם שר הפנים ידרוש שפקחים איתמו, יאכפו את החוק.
הוא אמר...
זה באמת תלוי בשר הפנים, אבל הוא אומר שהוא לא יעשה את זה.
נכון.
הוא אומר שהוא ייתן לראשי הרשויות. אני מבין את ליצמן, את מה שהוא אומר, הוא חייב להסביר את זה בצורה כזאת, אני מאמין שהוא גם מאמין בכך, אבל אני לא מבין.
טוב, נו.
כמו הרכבת. בסוף השאלה היא לא אם מבטלים לגמרי את העבודות,
השאלה היא נראות.
הורדת את המינון ועשית איזושהי מחאה, כן. אבל אני לא מבין את דרי.
זאת אומרת שהוא גם אכל, גם לקה ושילה.
לך עד הסוף עם מה שהובלת. הובלת וחטפת כל כך הרבה, אז תגיד, כן, העברנו חוק שיצור את הסטטוס קוו והוא יהיה אכיף. מה העניין להגיד? אם הוא לא אכיף, אז למה הובלת אותו?
אתה יודע למה? כי דרי אולי קלט היום בבוקר או אתמול את מה שאנחנו צועקים כבר כמה שבועות וקולנו ככל קורא במדבר. הוא פתאום מבין שיכול מאוד שהחוק הזה יעשה משהו, אבל הוא יביא את השמונה מנדטים ללפיד, ואז עשיתי חשבון מתמטי, אני מציע לכל קורא לעשות את זה, לכל מאזין פה לעשות את זה בעצמו. קחו נייר, קחו את הסקרים האחרונים ותראו שאין כמעט אפשרות להקים ממשלה או שלפיד לא עומד בראשה, או שלפיד הוא ציר מרכזי שלה. אז כנראה שהרב דרי קלט את זה לאחרונה, והוא יצא עכשיו אבי למזער נזקים.
רגע,
הוא שבא... אומר לחילונים, לא, לא, זה סתם חוק דקלרטיבי. אז למה העברת אותו? הייתי צריך להעביר.
אני
זה...
עדיין לא מבין, אבל יעקב, תרשה לי להוסיף ולשאול. אנחנו ישבנו איתו. אנחנו, הוא אמר, אני לא אקבע לחילונים איך תראה השבת שלהם. הוא אמר, אני עשיתי אותו רעיון, וגם אנחנו ישבנו איתו, אמר, אני לא חושב שחקיקה דתית זו החקיקה שתתרום כאן ליחסי דת ומדינה, או תוסיף משהו לכבוד השבת. וראית אותו אחרי מה שהיה אז עם הבגץ, שהוא לוקח צעד אחד אחר, והוא הולך ובכל זאת מחוקק את החוק. זה לא משהו שהוא עכשיו אז תהל קנקנו, זה לא משהו שהוא למד עכשיו. הוא ידע את כל זה מראש. אז ילמדנו רבנו, ואתה דרעולוג ותיק, כן, אתה עוד מאזין לו מהימים שהשבק האזין לו. אתה מאזין לו ומלווה אותו, כן?
כן, אולי...
על כל צעד ושעל, עוד מהשפנים ההם.
אתה יודע מה?
מה הולך פה?
אתה יודע מה, אולי אם ייצאו זה הקלטות של השבק בעוד 10 שנים, אז נדע מה דרך חשב בעניין המרכולים, אולי הוא יתייעץ עם מישהו, איזה יועץ אסטרטגי בחוץ לארץ, והיועץ אמר לו שאתה חייב להעביר את החוק הזה כדי שקואליציית שבת שוויון, ושאלי ישי לא יתקפו אותך, שאתה פשרן מדי, אבל אחרי שהעברת את החוק...
אז יש הקלטות כאלה של ינקי דרי והבן של אלי ישי?
אני לא יודע מה היא, אתה יודע, בדורנו אני כבר לא יודע מי מקליט את מי, אולי כרגע שאנחנו יושבים פה, התמינו לנו פה איזה הקלטה ויום אחד היא תצא, לכן צריך להיזהר מה שאנחנו מדברים פה, אבי, כי כל מילה פה מוקלטת. אבל דרי אלו זה בעיות מסוימות שהוא עכשיו, עכשיו הוא יוצא פשוט למזער נזקים, אבל לדעתי זה לא מזעור נזקים, זה פשוט להוסיף חטא על פשע, כי אם נלחמת על חוק וכבר הוספת ללפיד את המנדטים שלו, אז מה יעזרו כל הדיבורים האלה שאני לא בא, כעת מרקחים את זה, אבל אני אשאל לך שאלה, למה אתה שואל על חוק המרקולים? למה אתה לא שואל על חוק עונש מוות למחבלים? דרי חושב שיתלו איזה מחבל אחד, הוא לא מבין את הנזקים שהוא, איך אמר הראשון לציון לפני שבוע? אומר, זה סכנה ליהודים, למה הם ילכו, הערבים יחטפו יהודים בחוץ לארץ, אז למה הוא העביר את החוק, אבי?
תשמע, הוא לא צריך ללכת נגד המצביעים שלו, בסוף מצביעים
למה יהדות התורה?
זה הקהל הכי ימני שיש.
רגע, יהדות התורה.
מצביע ש"ס זה הקהל הכי ימני שיש היום במערכת הפוליטית.
אז מה יוצא לנו כאן? שאתה לא מוביל את הקהל שלך, אלא אתה מובל על ידי הקהל שלך.
תשמע, וביבי שתמר בחוק עונש מוות למחבלים.
על ביבי אין לי קושיות.
גם כן, הוא היה נגד זה. אנחנו לא הצבע... רואה שמחת הביטחון... ממליצה לו אחרת.
על אבי, אבל לביבי...
אפשר לבוא לדרי בטענו דווקא על זה.
תראה, לאדון נתניהו אין ראשון לציון, ואין רבנים, ואין רבנים שהתנגדו תמיד לעונש מוות. לשס יש, אבל אני אגיד לך עוד מה אמרתי לפני רגע, למה הוא העביר את המרקולים בגלל חשש מדעת קהל?
חשש לחשד.
חשש לחשד, זה אותו סיפור בחוק עונש מוות למחבלים, הוא העביר אותו כדי שמישהו לא יעמוד בליקודיאדה, או באיזה כינוס של איזו ישיבה, ויגידו שמאלני...
אז אתה אומר בסוף, החוק עונש מוות למרקולים, למחבלים,
עונש מוות למרקולים,
זה אותו דבר דקלרטיבי,
שום דבר...
נותן תפוקה של כמה מנדטים, פעם לטובתנו ופעם לרעתנו.
רגע, למה לא? חוק המרקולים כבר נתן כמה מנדטים.
ללפיד.
לא לנו, אבל ללפיד, כן.
זה באמת, אתה יודע, זה מיותר לגמרי. אני אומר לך, אתה מסתובב בתל אביב, אם זה היה באמת אכיף, וזה היה תורה משהו לכבוד השבת בסדר, אבל כשאתה מסתובב, אתה רואה את הזם הציבורי, ואז אתה שומע את מה שאנחנו בעצם יודעים, שלא תהיה לזה שום השלכה על השבת, על הפרהסיה הציבורית של השבת, אז אתה שואל, למה? למה?
אני אשאל שאלה אחרת זאת, אם הרן הרב שטיינמן היה נמצא איתנו היום, ייתכן שחלק מהחוקים המיותרים האלה היו עוברים, זו שאלה שאין...
ואת יודע על מה זה בא בסוף, על חשבון חוק הגיוס.
כן.
זו הבעיה. עכשיו לך תעביר את חוק הגיוס.
נכון.
כשיש כזה עליהום ציבורי. במקום לבזבז את כל הקרדיט על חוק שהוא לא אכיף, לדעת מי שחוקק אותו, לא היה כדאי יעקב לשמור את הקרדיט לדבר האמיתי.
אבל אני לא בכוונה שאלתי מה היה אומר על מרן הרב שטיינמן על החוק הזה, כי עוד נתהיה איתנו מיד אחרי הפרסומות נכדו של... מרן הרב שטיינמן, הרב יעקב, קובי רוזנשטיין.
נכדו, פרסם. נכדו. אמרת נכדו. חשבתי כבר דוד שפירה כאן יהיה ברעיון.
לא, לא, הוא...
תדע מה, היום כשנכד...
הוא מתראיין רק...
כשנכד לשעבר יכול להיות משמש בקודש של גודל, שהוא לא הנכד... יש היום תואר חדש, אתה יודע.
לא נכד על תקן
נכד. נכד לשעבר במעמד נכד, כן.
טוב, אנחנו
אז
נדבר...
אז יש גם מקורב במעמד נכד.
בדיוק, אנחנו נדבר עם קובי רוזנשטיין, נעשה לדלות מנו איך יתקבלו החלטות בבית בחוב חזוניש 5. אני חושב שיהיה מרתק, יישארו עמנו פרסומות.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה עם יעקב ריבלין ואבי בלום. בשבת שירה פרשת בשלח, בעזרת השם זה קורה. שבת של עונג והתעלות למאזיני כל חי עם הרב בנימין מילצקי ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. להזמנות 08-859-3888. השמירה על כללי בטיחות בחשמל היא דרך חיים. לכן, אם נתקלתם בחבל חשמל קרוע, זו סכנת חיים. התרחקו מהמקום, הרחיקו אחרים, ודווחו מיד לשירות 103 של חברת החשמל בטלפון, או ביישומון, או למוקד 100 של המשטרה. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
שומעת? אני מחפשת...
מחפשת עבודה? לבריאות. קופות החולים מחפשות אותך. כנס תעסוקה ייחודי לנשים עם מגוון רחב של משרות בתחומי הבריאות. יום שני, כ"ח בטבת, מרכז כיוון, רחוב הצבי 15 ירושלים, בשעה 10:30. כניסה בהרשמה מראש לנשים תושבות ירושלים. לפרטים ולהרשמה 0722-798-200 0722-798-200.
פריט
פריצת דרך נוספת מאינטרנט רימון, טכנולוגיית חוכמת ההמונים, מערכת חדשה לדיוק ההגנה בהתאם למשוב הגולשים בלמעלה מחצי מיליארד אתרים מדי יום, לגלישה בטוחה וחלקה, ולרגל ההשקה מבצע מיוחד למצטרפים עכשיו, 50% הנחה לחודשיים הראשונים.
הבית שלנו גולשים חכם, אינטרנט רימון.
להצטרפות חייגו 1-800-222-234, כפוף לתנאי המבצע.
חדש בשיפודי נתנאל, יריד אוכל מוכן לשבת בכל יום שישי משעה 7 בבוקר. 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים, מאכלים מסורתיים מכל העדות. ועכשיו לרגל הפתיחה, על כל קנייה מתנה. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף.
כאן רג'ה מהודו, אני מוריד לכם זבל, ואתם לעבוד רגוע.
תנו לרג'ה ולמאות עובדים הודים לסנן לכם את האינטרנט. 019 ונטפרי מציגות את סינון האינטרנט ההיברידי, המסנן מיליוני תמונות בסינון אנושי ורובוטי, כדי שתוכלו לעבוד עם גישה לתוכן מסונן. חייגו עכשיו, 055-99-055-99, לזקוקים לצורכי פרנסה.
חוגגים יום הולדת 30 לאופטיקה אלברים. כל מסגירות הראייה, 30 שקלים בלבד. 30 שקלים בלבד. ממותגי הבית עד 299 שקלים ברכישת עדשות.
חולמים על חיוך בפה מלא ולאכול הכל? שלום, כאן דוקטור יצחק גולדנברג ממרפאות בינת השן. בואו לפגוש אותי ותראו שהכל אפשרי עם טכנולוגיה מתקדמת ללא כאבים, ותופתעו מהמחיר. מחכה לכם.
כוכבית 4970, בינת השן.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מדה מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מדה המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים, היחידות המיוחדות של מדה בפריסה ארצית, יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, כי לא צריך להיות רוטשילד בשביל פה בריא וחיוך יפה. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? תכירו את המופתה, שיטת טיפול טבעית שתוכל לחולל פלאים, המבוססת על אוויר ייחודי הבוקע מבטן האדמה ברומניה. מאות אלפים כבר טופלו במופתה ומספרים על שיפור ניכר במדדים הרפואיים. חבילת נופש רפואי בטיפול במופתה ברומניה, בחבילה כוללת ונוחה, בחשות מעודרת ובליווי רפואי צמוד. לפרטים התקשרו עכשיו 03-964-1555, 03-964-1555, או ייכנסו למופתה.org.
במוצ"ש הקרוב, מנחם טוקר מארח את ילד הפלא ארי רייך לרגל צאת האלבום הארי שבחבורה. ומיד לאחר מכן, בוגר הקול הבא, שמואל הררי ותזמורתו, בהופעה חיה באולפן. מוצ"ש חי עם מנחם טוקר. כל מוצ"ש ב-10, רק כאן בקול חי.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
חזרנו מהפרסומות, אנחנו כאן בשיחה מיוחדת עם קובי רוזנשטיין.
הרב יעקב רוזנשטיין.
הרב יעקב רוזנשטיין, מותה עתידה, אנחנו רגילים. בנימה החברית, מנימני ביתו של מרן ראש הישיבה, והשבוע ב-30 למרן ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, אז מצאנו לנכון, והנה, תודה שעלית כאן לאולפן ירושלים, ערב טוב קודם.
ערב טוב ורח.
ערב טוב לך קובי, אנחנו לא נדבר איתך על התורה ועל יראת שמיים של מרן זצ"ל, לא בגלל שאין את זה, אלא שכולם כבר דיברו על זה במשך 30 יום שעברו מאז הפטירה. אנחנו נדבר איתך על מה שנבע מהתורה ויראת שמיים ובנושא ההנהגה, ואני רוצה לדעת כמה שנים זכית להיות במחיצתו ולראות אותו בהנהגת עולם התורה.
23, 24 שנים.
כמה היית אז?
16 ומשהו, הגעתי לישיבה.
למדת אצלו?
למדתי בישיבת גאון יעקב, כן.
אתה בעצם במקור חסידי, לא?
אנחנו משפחה חסידית, חסידי ויז'ניץ, ואחים שלי גם, משפחה כולה עמדו בישיבות לתאיות, אז גם אני למדתי בישיבת גאון יעקב, וזכיתי כבר בחודש אלול שנכנסתי לישיבה בשיעור א', להתחבב על מרן ראש הישיבה, זכר צדיק קדוש לברכה, וזכיתי, זכיתי, אני לא יודע אפילו למה, אבל זכות גדולה.
שני עשורים אם היית איתו, ובוא קצת בכל זאת ניגע בהקשרים הפוליטיים, אז היית איתו גם בתקופה שבה פתחתם את העיתון, זה היה את הנאמן, וראיתם את אותם עקיצות מרומזות ומכוערות נגד ראש הישיבה, והוא ידע לזהות כל מילה מה המשמעות שלה ולאן היא כוונה.
אתם כעסתם, אבל איך הוא הגיב?
איך הוא הגיב?
באמת הרגשת שזה כואב לו? כן.
הרושיבי, אם אפשר להגדיר את הרושיבי בנושא מה עניין אותו בעולם, מה עניין אותו בחיים, עניין אותו דבר אחד, להגדיל ולהרבות כבוד שמיים. הייתי עם הרושיבי מהמועצת הראשונה שהוא קיבל את ההנהגה
בבחירת הרב שח.
לא, אחד הרב שח היה חי ב-96.
אז התקבלה החלטה נדמה לי של לתמוך בביבי, זו הייתה המועצת הראשונה.
נכון, המועצת הראשונה שהרושיבי השתתף בה בלי הרב שח לא היה. הרב שח היה, כבר לא הרגיש טוב, היה בביתו. המועצת גדולי התורה התכנסה במשרדי דגל התורה ברחוב עזרה, במשרדים הישיבים של דגל התורה, עזרה פינת נחמיה, וב-96 הבחירות הישירות, בחירות של ביבי נגד אהוד ברק, ועד המועצת האחרונה זכיתי להיות כמדומני בכל המועצות שמרן ראש הישיבה היה בהם. והדבר הראשון שהנחה את הרושיבי זה היה להרבות כבוד שמיים. הרושיבי היה אומר תמיד שמי שיש לו שכל בעיניו היה אומר את המוסר הזה, שמי שיש לו שכל בעיניו צריך להתפלל שיבזו אותו. לבזות בן אדם, לזכות שיבזו אותך בעולם הזה, זה מחפר עליך בעולם הבא. הרושיבי לא עסק בדברים האלה, אני
אבל
חושב.
אבל הוא ידע מזה, זאת אומרת, הבאתם לידיעתו שיש מישהו בעיתון, שזה
שמידי
פעם שולח
לו. הוא ידע, היה לו הרי,
הוא ידע
היטב. נאמן ביתו היה בתוך יתד ישראל פרידמן. הוא ידע בדיוק מה קורה כאן. הוא ידע איך הדברים מתנהלים. איך הוא הגיב באותם. וראינו שכשהעוצמה והכוח ניתנו בידיו, אז הוא, אתה יודע, ראית עם כל עוצמות השלום שלו, אבל ראית שכשבאמת הוא מחליט להכריז מלחמה, אז שום דבר לא עוצר בעדו מלהוביל את מה שהוא רוצה להגיע אליו. ואיך הוא הגיב באותם שנים? הרי באותם שנים הוא חשב על האנשים האלו, מה שהוא חשב גם אחרי.
אני חושב שהרושיבי בשנים האלו, ההנהגה הייתה חלקה בידיו של מרן הרב אליושי זכר צדיק קדוש לברכה. הרושיבי פחות התערב בתוך העיתון. זה כאב, זה כואב, אני מאמין שזה כאב. אבל הרושיבי הסתכל דבר אחד, הוא היה עסק כל חייו בהפצת התורה, הוא היה עסוק, מי שזוכר, לפני 20, למעלה מ-20 שנה, הרושיבי התחיל לנסוע ברחבי העולם, בגיל 84, נסע והגדיל תורה והרבה תורה, זה מה שעניין אותו, עניין אותו, ממש לא עניין אותו מה שכתוב ביתד נאמן באותם זמנים, ודאי שלא היה הקיצות המרומזות נגדו.
נדמה לי, אם אנחנו מדברים על אותה תקופה, שאז בעצם החלה להתרקם העלילה המחוררת הזאת, שהוא היה כאילו בעד הנחל החרדי, שזה התחיל כבר קודם, מתי התחילו לטפול עליו את השקר הזה?
אני חושב שקבוצה של אנשים שהרושיבי והצורת ההנהגה שלו והדרך שלו הפריע להם, חיפשו כל הזמן, כמו שהם חיפשו עד היום האחרון וגם היום, חיפשו כל הזמן על מה להליל על הרושיבי. לא יודע אם זה מכינה או מי, אני לא בדיוק לא רוצה לדבר עליהם, מה בדיוק הניע אותם, אבל הדברים האלה, מי שרואה את הישיבות שהרושיבי הקים, מסתכל על אוכוסטירי, על תוריות תפארתו, על גאון יעקב, על כל עולם התורה, על המשפחה של הרושיבי, על הבנים של הרושיבי, על הישיבות שלו, על כל דבר שהוא עשה.
אבל טקטית הוא כן הלך על המהלך הזה של לתת איזושהי גושפנקה לנחל החרדי לוועדת...
ממש לא.
כנרת, לא, מתוך ראייה שאנחנו צריכים, ובסוף הראייה הזאת הוכיחה את עצמה, האסטרטגיה הזאת הוכיחה את עצמה, אנחנו צריכים למשוך זמן... מול השלטונות, מול המדינה, מול הבגד.
ובחוק טל.
בחוק טל?
אין קשר לנחל החרדי.
אז בחוק טל בעצם ניתנה גושפנקה למסגרות האלו. עכשיו, מתוך ראייה שבדרך הזאת אתה יכול למשוך כאן שנים, ואתה רואה היום, כמו המתנחלים ביהודה ושומרון, הגענו למצב של אל חזור. אתה היום, אתה רואה שגם כשלפיד עולה, הוא לא באמת יכול לגעת בזה.
הנחל החרדי לא היה קשור לחוק טל. הנחל החרדי
דבר גרר דבר.
הוא קם לפני חוק טל, הנחל החרדי הוא קם לפני חוק טל. דרך אגב, הנחל החרדי הוא קם כבר בשנות ה-50 של המדינה, עוד הרבה שנים קודם, היו כמה גלגולים לסיפור הזה של הנחל החרדי, היו חרדים מתוכנו לצערנו שנתנו לזה יד אנשים, אבל לא אף אחד...
ומה הייתה דעתו באמת בהקשר הזה?
דעתו הייתה שמי שיכול ללמוד תורה ונמצא בישיבה צריך ללמוד תורה, וזה יערג ואל יעבור בכל הכוח, והוא הגדיר את עולם התורה. הוא בעצמו הקים את עולם התורה, מה שאחרים לא עשו, הוא הקים את עולם התורה, הוא רץ והקים ישיבות וכולי, ולא נתן אף אחד לצאת מהם.
בוא נדבר רגע על חוק טל. אתה יודע, היה ויכוח בין גדולי ישראל מרן, אבל לא היה היחיד שתמך בחוק, ידוע, ואני גם הוכחתי את זה בהוכחות שיצוקות בבטון, שגם מרן, הרב אלישיב זכר צדיק לברכה, גם הוא תמך בחוק הזה. שמעתי מחברי הכנסת החרדים שמלכו ונלחמו במסדרונות הכנסת בעד החוק הזה בהוראה של מרן הרב אלישיב. אבל למה באמת כל ההתקפות בנושא הזה, הפשקבילים של הקנאים וההשמצות, היו מכוונות כלפי דווקא מרן הרב שטיינמן?
זה צריך לשאול את האנשים שעשו את הפצ'קווילים, אבל אני חושב שהרושיבה היה ברום ההנהגה. הרושיבה לקח על עצמו את העול של עולם התורה, וכמי שלוקח על עצמו את העול של עולם התורה ולהפיץ את התורה, הוא חוטף בחזרה, וחיפשו במה לפגוע ברושיבה כל השנים. זוכרים את הימים שהרושיבה נסע לירושלים, והיה צריך לשמור עליו, וניסו לזרוק עליו דברים, או ניסו לפגוע בו גם פיזית. הדברים האלה לצערנו חקוקים בהיסטוריה של עם ישראל, בהיסטוריה של השנים האחרונות של הדור הזה, וכל אדם, אנחנו רואים את זה גם בימים האחרונים, אנשים באים לקברו של הרושיבה
לבקש. הוא ראה את הפשקבילים האלו,
חלקם הוא ראה, זה לא פגע בו. אני רוצה לספר סיפור אחד. באחד מהפעמים שהרושיבה נסע לבית שמש לאחד הכנסים, אני זוכר אפילו איפה זה, בישיבה של הגאון רבי שלום ברסורוצקין ברמת בית שמש, ממש באזור של ה... קנועים שם, הרושיבה הגיע לשם, וכשהוא יצא משם היה שם מולה גדולה, והם צעקו והשתולו והפעילו רמקולים גדולים על הבניינים מול להפריע לדרשה של הרושיבה. ובחזור מישהו שאל את הרושיבה, הרושיבה יודע, ניסו להפריע, זה פוגע ברושיבה? אמר הרושיבה, אמר זה לא פוגע בכלום. שאלו את הרושיבה, זה לא פוגע ברושיבה? אמר אף אחד לא מצליח לפגוע בי. יש אולי פעם אחת שהצליחו לפגוע בי, שכולם הצטרפו באוטו לשמוע מתי הרושיבה זוכר שפגעו בו. הרושיבה סיפר את הסיפור מהישיבה קטנה, שזה בחור בשיעור פעם, הוציאו לשון, ועוד פעם, והוא חשב להוציא אותו מהשיעור, ואז הוא אמר, מה יצא ממנו? כדורגל שפילר, שחקן כדורגל, והוא השאיר אותו בשיעור, והרושיבה מספר בדרך, הבחור הזה יצא רושיבה גדול היום, לפני עשרות שנים. אותו הרושיבה זוכר, עשרות שנים, אולי הוא פגע ברושיבה, זה לא היום. אף אחד לא צריך לפגוע בו, כי הוא עסק נטו באיך הוא יכול להגן על בחור הישיבה שיוכל להמשיך ללמוד תורה. זה מה שעמד מול עיניו.
כן, מה אתה יכול לספר לו, נתית קצת בזה, על שיתוף הפעולה עם מרן הרב אלישיב והרב שטיינמן? היה ביניהם קצת, אתה יודע, שתי חצרות, זה צריך קצת תיאום, צריך הרכבה.
אנחנו זוכרים למשל את הצבא של מנחם קרמל, שהראש ישיב לא היה מעוניין, ובסוף הוא ויתר על מועמדו. בוא נגיד שלא היה מעוניין בו, אלא רצה מישהו אחר.
עשרות שליחויות נשלחו בין הרושיבה זכרונו זר צדיק לברכה לבין מרן הרב אלישיב זכר צדיק לברכה. עשרות שליחויות, עשרות אנשים נשלחו בכל מיני תיאומים, וכמו שאמר, אני הייתי אז עוזר צעיר של חבר הכנסת הרב גפני, והוא אמר, מעולם לא קיבלתי הוראות סותרות מביניהם. מעולם לא היה הוראה סותרת בין הרושיבה לרב אלישיב.
אבל יכול להיות שממקורביהם כן.
ממקורביהם גם לא, כי ההוראות הגיעו מהם ישירות. היו נכנסים ושומעים גפני, חבר הכנסת גפני היה זוכה כל מוצאי שבת, ידענו...
הנה, למשל הבאתי את הדוגמה הזאת, שעל הצבא של המועמד השלישי...
הרושיבה ויתר? הרושיבה שלח לרב אלישיב.
הייתה לו עמדה אחרת, אבל הוא ויתר.
גפני קיבל הוראה אחת.
אני רוצה גם להמשיך את דברי יעקב, כי הייתה תקופה אחרי הרב שך, שהיה נראה שההנהגה נמסרת לידי מרן ראש הישיבה, ואז היא חזרה לירושלים. נכון, הייתה איזושהי תקופה...
בין תפשין ונב...
כן, אתה בטח יעקב זוכר יותר תקופה הזאת.
היו שנתיים שבהם, באיזשהו צעד הצילי, הייתי אומר, הרב שטיינמן, כאילו, לא הייתי אומר זז הצידה, אבל בוא נגיד שמוקד הכוח עבר יותר לירושלים.
נכון מאוד. נכון, השנים הראשונות שהרב שח כבר לא תפקד ולא ענה לשאלות, הרושיבה לקח על עצמו את הדבר הזה, את ההנהגה, לאחר מכן שהרב אלישיב התחיל לענות בשאלות ציבוריות.
הוא עלה אליו וגם ביקש ממנו.
הרושיבה ביקש ממנו, הרב אלישיב התרם, והוא גם הרושיבה, והרושיבה מאוד מאוד, אני זכיתי להיות כמעט בכל הפעמים שהרושיבה נפגש עם הרב אלישיב. הכבוד וההרצה שהאנשים האלה חיבדו אחד את השני, זה היה דבר מופלא. איך הם ישבו וכל אחד על כל מילה, והסתכלו אחד על השני בעיניים, מעבר לזה שהם מחותנים גם, נכדתו של הרב אלישיב נשואה לבנו של הרושיבה, הבת של רב חיים קניבסקי נשואה לבנו של הרושיבה רב שרגי, הם מחותנים, הכבוד והרצה שהם הריצו אחד את השני וכיבדו אחד את השני, גרמה לכך שלא המחלוקת.
אחד הנושאים ששני גדולי ישראל שהוזכרו כאן הובילו ביחד, בתיאום מוחלט, אני גם סיכרתי את זה, בעריכות היה מהפך בחינוך העצמאי. אתה היית אז בסוד העניינים, מה אתה יכול לספר לנו מה גרם לזה?
גרם לזה, היה שנים שחינוך העצמאי לצערנו, לצער כולם, היה די משותק, פחות תפקד מאז פטירתו של המנכ״ל מאיר לוריה, והחינוך העצמאי פחות תפקד ופחות התנהל. הרושיב וחשב לנכון שחייבים להפעיל את הגוף הגדול והחשוב כל כך הזה, שמגדיל תורה בעשרות יישובים, במאות בתי ספר, בעשרות עשרות אלפי תלמידים שזוכים להכיר את הקדוש ברוך הוא, זוכים להכיר את הבורא עולם, זוכים לדעת מה זה שבת ומה זה אמונה. והרושיב רצה להפעיל את הגוף הזה, ומי שזוכר, כמו שאתם הזכרת את המועצת שהייתה במלון נובוטל בירושלים, שבה הנהלה הוחלפה, וברוך השם אנחנו רואים שהמנכ״ל שמונה, הרב סורוצקין, מתפקד, והארגון הזה פורח.
בוא נדבר אבל על השבר שהיה באותה תקופה. אנחנו זוכרים מה זה גרם ליחסים המאוד מיוחדים שהיו בין מרן ראש הישיבה לאדמור מגור. ואתה, אני חושב, הצטרפת אליהם באחת הסטיסות, ראית את היחס המיוחד במינו שהיה, ופתאום כזה שבר גדול ביניהם, הציבור מהצד, לא רק הציבור הגירוי, גם אנשים ניטאים הסתכלו ולא הבינו איך דבר כזה קורה בין גדולי ישראל.
אני לא חושב שזה חשוב לדבר על זה בזמן הזה, לדבר בדיוק מה, אבל ההנהגה הראשי והקשר החם והמיוחד שלו עם כבוד ראשת האדמור מגור, שיבדל לחיים ארוכים, הרושיב העריך אותו מאוד, זכיתי להיות בהרבה מהנסיעות איתם.
בסוף ימה, קרוב לזה, הוא אפילו השתתף בחתונה.
הנסיעה האחרונה של הרושיב לירושלים.
הייתה סגירת מעגל בעצם.
נכון, נכון, והרושיב היה צער במיגור, כיבד אותו מאוד, והקשר ביניהם, אני זכיתי להיות בחלק גדול מהנסיעות שלהם מחוץ לארץ, שנעשו דבר אחד, להגדיל תורה ולהדירה, לחזק את היהודים, להקים עוד בית כנסת, עוד מקווה, עוד ישיבה, בכל מקום בעולם. הקשר המיוחד הזה ביניהם נשאר גם כשהיו חילוקי דעות בנושאים ציבוריים. זה ככה גדולי ישראל. היו שליחויות רבות ביניהם והיה תאומים, ואנחנו היינו ביחד. גם בכל דבר, גם בכנסת, גם בעיריות, גם בהצבעות חשובות, יש תאומים, חברי הכנסת מתאמים ביניהם, שליחים מסוימים מתאמים ביניהם. לא הייתה מחלוקת, היו חילוקי דעות בנושאים ציבוריים.
טוב, אנחנו נצא לפרסומות ואחר כך נמשיך את השיחה המרתקת הזאת, כי יש לנו באמת עוד נושאים. אני חושב, קובי, התראיינת הרבה מאז פטירתו של מרן ראש הישיבה, אבל באמת לקחת את זה קצת לזווית אחרת, כי הציבור מעוניין לדעת מה היה שם מאחורי הקלעים, מעבר לכל ההספדים. אז נצא לפרסומות, ומיד נחזור.
מיד נשוב לפיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום. בשבת שירה פרשת בשלח, בעזרת השם זה קורה. שבת של עונג והתעלות למאזיני כל חי עם הרב בנימין מילצקי, ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. להזמנות 08-859-3888.
אוהבים בשר? סניפל גאוצ'ו, ראשון לציון המחודש, מזמין אתכם ליהנות מחוויית בשרים ייחודית. הנתחים המיוחדים והתפריט החדש הופכים את אל גאוצ'ו ראשון לציון למסעדת בשרים משובחת, והכל למהדרין בחשרות בגץ בית יוסף. אל גאוצ'ו, דרך המכבים 40 ראשון לציון. להזמנות ואירועים 03-966-4301. אפשרות לחדר אירועים פרטי.
הזדמנות נדירה לרכישת דירות חדשות בגני תקווה במחירים שלא יחזרו לאכלוס מיידי. לפרטים 054-404-444.
חדש בשיפודי נתנאל, יריד אוכל מוכן לשבת. בכל יום שישי, משעה 7 בבוקר, 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. ועכשיו, לרגל הפתיחה, על כל קנייה מתנה. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל.
יש תחליף למיחם של שבת. מצטרפים לאלפי בתי אב המאנגים את השבת עם בר המים של ריבר, המותר לשימוש בשבת גם במים הקרים וגם במים החמים, בחשרות בדץ העדה החרדית. מונעים מילדינו את הסכנות התמונות במיחם ונהנים ממים מסוננים ובריאים גם בשבת. ולמצטרפים החודש תינתן הנחה על סך 360 שקלים ומתקן כוסות מפואר. ריבר! כוכבית 6601, כוכבית 6601.
הבית היהודי זה לא משחק ילדים. הדרכת קלות לומדים אצל המומחים ביותר. בואי לקבל הכשרה על הדרכת קלות במרכז ינר, המרכז המוביל למקצועות הייעוץ, הטיפול וההנחיה. קבוצת נשים נפתחת בירושלים. בואי לבנות את הבית. 026321603 026321603.
רהיטים קונים רק ביופי של ריהוט. רשת הרהיטים הזולה בארץ. כוכבית 2691, כוכבית 2691. מכללת עולם הנדלן, המכללה המובילה והמתמחה ביותר בלימודי נדלן. 1-700-500-468.
רותי, זאת מיריאן המנהלת. כבר 3 ימים לא הגעת. אין לי מורה מחליפה, מתי את חוזרת?
אני מצטערת, הבן שלי, הוא עדיין במיטה.
כל חורף אותו הדבר. למה את לא נותנת לו סמבוקול?
סמבו מה?
סמבוקול, זה הכל.
החורף יכול לעבור בקלות עם סמבוקול. סמבוקול, מרוכב במיוחד ונחקר קלינית. להשיג בבתי המרקחת והטבע.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
סוף עונה בפטרול. 70% הנחה על הפריט השני מדגמי החורף שבמבצע. פטרול, אופנת איכות לנשים וילדות. חנות היבואן, רחוב כנפי נשארים 13, גבעת שאול ירושלים. כפוף תקנון.
זוהי קריאה נוספת ליוצאים לחופשת סוף שבוע במלון הפאר דן פנורמה אילת.
סוף שבוע פרשת בו בהשתתפות הרב יצחק פנגר והרב מאיר שוורץ. תפילות השבת עם החזן צודי גרינוולד. מופע קומזיץ ליל שישי עם תזמורת המנגנים והזמר מוישי רוט. שבת הבאה בדן פנורמה אילת. להזמנות תתקשרו עכשיו 02-666-5555 02-666-5555. מרגליות, תיירות בנופש בארץ ובעולם.
הילולת האדמו"ר סידנה בבא סאלי, זכר צדיק וקדוש לברכה, תתקיים בציונו הקדוש בנתיבות, מיום חמישי ב' בשבט, 18 בינואר למניינם, בשעה 15:00, במעמד בנו וממשיך דרכו, האדמו"ר רבי ברוך אבי חציר השליטה, אורח הכבוד, שר הפנים הפריפריה, הנגב והגליל, הרב אריה דרי. ניתן להגיע מכל חלקי הארץ באוטובוסים ובאמצעות רכבת ישראל. זכות בבא סאלי תגן בעדכם.
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות ברכות במשנה ברורה. הטוב מביניהם יוכתר כחתן ההלכה העולמי לשנת תשע"ח ויזכה בפרס הגדול. 25,000 שקלים. חידון הלכה למעשה בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא 1 בירושלים. יום ראשון 22:00. רק כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם יעקב ריבלין ואבי בלום.
חזרנו מהפרסומות ואנחנו כאן בשיחה מיוחדת על, אפשר לומר, משנתו המדינית, פוליטית, תרשה לנו לומר את זה, של מרן, ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, שהשבוע היה 30 לפטירתו. ערב טוב לך קובי רוזנשטיין, שוב פעם, הרב יעקב רוזנשטיין.
ערב טוב וברוך.
כן, אנחנו דיברנו לפני כן על המהפך, ולפני הפרסומות על המהפך בחינוך העצמאי, נראה לי שמבחינה טכנית ארגונית, וגם הכל זה היה גם אולי פרומו למהפך ביתד נאמן, שוב פעם אותה הנהגת תקיפה של ראש הישיבה שהחליט לעשות סדר, אבל אתה יודע מה? אנחנו נמצאים כבר כמה שנים אחרי זה, 5 שנים, מבט לאחור, אתה לא חושב שהמהפך הזה הוא זה שגרם אולי להקמת הפלג הירושלמי ולגזרת הגיוס הנוראה, האם אתה לא חושב שאפשר היה להשאיר את המודחים שם בעיתון, ומשם היה יותר קל לשלוט עליהם?
אני חושב, קודם כל, כלפי ההיסטוריה, הראשיבה לא הדיח אף אחד, הראשיבה ביקש, מי שאתה ודאי יעקב זוכר ואבי, זוכרים שהראשיבה ביקש להכניס חבר אחד לוועדת הרבלים של יתד נאמן. זו הייתה הדרישה הראשונה, מזה זה התחיל. וגם מזה סירבו. תסתכלו היום במבט לאחור, הראשי וזר צדיק עוד שבחה, מנהיג את העולם החרדי, מנהיג את העולם היהודי, בכל העולם כולו, מבקש להכניס נציג בוועדת הרבלים של יתד נאמן ומסרבים. ואם מישהו חושב שהיה אפשר להמשיך ככה, שהראשי ולא יהיה לו איזשהו משהו מילה בתוך יתד נאמן, איך היינו נראים היום? כולנו היינו אולי בתוך הפלג אני לא רוצה לדבר על
אתה דיברת על כך שעל הוויתורים המופלגים שלו, גם על המועמדים שהוא רצה וגם על דברים שהוא רצה, והנה דווקא כאן, אתה יודע, אנשים טעו בו, לא חשבו שהוא יודע בכלל להילחם ככה.
הרושיבים לא...
מלחם, מלחמת חורמה באנשים האלו.
הרושיבים לא ויתר. כולל
להוציא משרות ציבוריות, דברים שאתה רואה, אתה... כשאתה רואה את זה מהצד, כשראית את זה מהצד, אמרת, זה הרב שטיינמן? ככה להילחם באנשים בכזו מלחמת חורמה?
הוא לחם בשביל התורה, הוא ויתר בשביל התורה, גם הוויתורים שלו היו זה היה כמלחמה, וגם המלחמות שהיו ויתורים. הוא לא דאג לעצמו. הוא לא דאג למשפחה שלו, הוא לא דאג למשרות המשפחה שלו, את החיים הצנועים שלו כולנו ראינו, את הענבה שלו, הבלתי נתפסת שראינו, וכולנו זה ככה הגיע לנו בתוך, לתוך הלב ולתוך הפנים בלוויה ובכל מה שקרה, אנחנו ידענו את זה כל השנים. הראשון לא דואג לעצמו, הראשון דואג לכבוד התורה ולהפצת התורה. כשמשהו פגע והעיז לפגוע בהשקפה או בתורה או במשהו שהראשון חשב שחשוב לעולם התורה, ודאי שהראשון לא יוותר.
ואחרי המהפך ביתד, הרי היו ניסיונות, כמו שיעקב אמר, להגיע לאיזושהי הסדרה, הבנה, למה זה לא צלח?
צריך לשאול את הצד השני.
כן, עכשיו, הצד השני...
אבל לא היה משהו מצידו גם שהוא אמר, צריך לא... כאן לשדר מלחמה גם כלפי הציבור, להבין שהדעה שלנו אחרת לגמרי, ואי אפשר להגיע איתם להבנות, ואני אוסיף עוד, כי בתקופת הרב אלישיב, לאנשים האלו היה מעמד והייתה השפעה.
מישהו...
הרב שח, בתקופת הרב אלישיב, לא יכול להיות שפתאום הם הפכו לפסולים, איך הסבירו את הדבר הזה ציבורית, איך הרב שטיינמן ראה את זה?
מי שרואה מה שקורה בשנה האחרונה ברחובות, ברחובות ארץ ישראל, בהפגנות האזויות, בהתעללות בציבור, במלחמה הבלתי מובנת הזאת שלא קיימת בגיוס שאין, ובכל הדברים הלא לא נתפסים האלה, מבין בדיוק בדיוק מה הראשי ורצה. תארו לכם שהדבר הזה היה במיינסטרים החרדי, במיינסטרים שייתת דימן, בהחלטות, בקבלת ההחלטות. היום אנחנו מבינים את זה, היום לא צריך להסביר. היום אתה מבין בדיוק מה הראשי ורצה, וכמה הראשי צדק.
כן, עכשיו, אתה יודע, מרן הרב שישיבה אף פעם לא התערב, כמה שזכור לי, בביקור אחרו שם, בישיבה, מי יגש למיירי ומי זה וכל זה, ובדיוק. אבל אחרי המהפך ביתת דימן, פתאום אנחנו רואים שזה פלג אחד הלך לפה ופלג אחד הלך לכאן, ואיך זה מתקשר לדעתך עם גזירת הגיוס, עם כל הדברים האלה?
כל אחד התגייס לצד שלו?
כן, איך, בוא נגיד, איך ויכוח, בוא נגיד, אידיאולוגי, אם כן צריך להילחם, אם כן חוק הגיוס, לא חוק הגיוס, זה מרחוק כאידיאולוגי, לא ניכנס אליה. איך הצליח מישהו להפוך את זה, בוא נדבר כלי, נדבר כלי, איך הצליחו להפוך את זה למחלוקת של מחבלים וסוינים? מה זה קשור אחד לשני?
אני לא בטוח שיש קשר במחלוקת היותר.
לא, ברור שאין קשר, אבל הצליחו ליצור את הלינק את זה. עובדה שאתה רואה שמי ששייך לפלג אחד חושב שיש גזירת גיוס. מי ששייך לצד השני, שבאותה מחלוקת בישיבה, חושב שאין קשר אין גזירת הגיוס. איך הדברים האלה מסתדרים?
אני חושב שכל אחד מהצדדים לקח לעצמו לאיזה צד הוא רוצה להשתייך. ואם אנחנו מסתכלים קצת אחורה, כנראה שהוא קיבל... לגיטימציה כזאת אחרת למחלוקת שהייתה בתוך ישיבת פונוביץ', הוא חשב שיש אולי שהראשי ונוטה לצד מסוים בפונוביץ', ובסוף התגלים הדברים, וכמו שאנחנו רואים היום, זה התוצאה של, של מה שהראשי וחשב, או הראשי ונטע בליבו. ואני אומר עוד פעם, הציבור רואה את מה שקורה, ומה שקרה בחצי שנה האחרונה במיוחד, העליית המדרגה הזאת בדברים האלה.
מה קרה? איך הוא הסביר שאנשים שהיו בכותל המזרח, ובאמת קיבלו כבוד ויקר בציבור החרדי בתקופת הרב שח והרב אלישיב, פתאום נמצאים בקרן זווית.
הראשי לא שם אף אחד בקרן זווית, הראשי עשה, הסתכל קדימה לאיפה, מה הוא צריך לעשות, מה הוא צריך להרבות כבוד שמיים. מי שהלך אחריו והלך איתו, היה איתו. מי שחשב אחרת ולא הלך לכיוון הזה, הלך לכיוון אחר. הראשי לא שם אף אחד בקרן זווית, חס וחלילה. הראשי כיבד כל אדם בצורה מופלאה, גם את האנשים שחשבו הרבה פעמים אחרת ממנו, וגם אנשים שחשבו נגדו.
אני מאוד מדבר קצת על המוסד הזה שנקרא נכד, אתה לא נכד מקורה, ואתה יודע, אבל כולם חושבים שיש איזו תחושה כזאת שהשליטה המעשית היא בידי הנכדים, שרק הם מעבירים את המידע לקודש פנימה ומשפיעים על ההחלטות. כמי שהיה בפנים וראה את הכל, מה אתה יכול לספר לנו על המוסד הזה? זאת אומרת, מה באמת כוח השפעה של נכד יכול להגיע?
קודם כל, הראשי יש לו עשרות ומאות נכדים
כן,
ונינים.
כן, אנחנו מדברים על הנכד שנמצא בתוך העניינים, לא על מי שנמצא
כן,
מבחור.
על מוסד הנכד.
מוסד הנכד.
מוסד הנכד.
אז כן. קודם כל, תראו, גדול הדור, כשמקבל החלטות, הרושיבה, לפחות מה שאני ראיתי אצל הרושיבה, הרושיבה המון המון קיבל מידע, אסף מידע הרבה מאוד. ניגש היום אחד...
היו הצלבות מידע, זאת אומרת שמישהו אומר ככה ובודקים אותו...
כל הזמן, כל הזמן. היה אצלי,
סיפר לי, לנו דוגמה אחת.
סיפר לי דוגמה, מנהל חינוכי באחד מהחיידרים החשובים בבני ברק. הוא אומר, נכנסתי לרושי ויום אחד, לדבר איתו לסוגיה חינוכית שהייתה בחיידר. הרושי ושואל אותי, בקשר למה שהתפרסם עכשיו על העיר, האהוב, האי והאי, יש שם איזה מחלוגת, מה אתה יודע? הוא אומר לרושי ואני לא, לרגע הוא חשב שהרושי טועה בו במישהו אחר. אז הוא אומר לרושי את שמו, ואומר לרושי על מה הוא בא, והרושי שוב פעם שואל אותו, בקשר, מה אתה יודע מזה? והוא מספר לו את הכל. ולמוחד הוא שומע שהרושי והחליט איזו החלטה, אז הוא מתחיל להבין, הוא אומר, תראה, אני נכנס כבאדם פשוט, שאף אחד לא חושב שאני מדבר על זה, ואני נכנס לרושי והדלת סגורה, והרושי שואל אותי. וככה, הרבה מאוד אנשים, הרושי הצליב מידע, קיבל מידע מהמון אנשים. נכד זה לא אדם נכד זה דבר אחד.
אבל אמרו, היו כאלה שאמרו שראו איזשהו שינוי בהנהגה, נגיד בתקופה שיצחוק, לוינשטיין, הרב יצחוק, לוינשטיין, זכרינו לברוכה, היה נאמן ביתו, ואז ראית יותר אווירה של פיוס ושלום, גם למשל מול חצר גור, לבין התקופה שהנכד, הרב דוד שפירה, שהוא נחשב לאדם הרבה יותר מיליטנטי, כן, יבדל לחיים, עם עוצמות אחרות, מאז שהוא קיבל את המושכות בתוך הבית, היה נראה שהבית מתנהל קצת אחרת. אי אפשר להתעלם מזה.
אני חושב שזה אומנם יכול להיות שנסתדר לכם לפי התאריכים, אני לא בטוח שזה היה ככה במציאות, כי תראו, הרושי ובשנים האלה שרב דוד שפירה היה נכדו, חביבו ומקורבו, יותר, הדברים הציבוריים יותר נפלו על הכתפיו של הרושי במציאות, גם מול החינוך העצמאי וגם בדברים אחרים, ולכן ממילא הדברים שהסוגיות שהיו בשנים האחרונות אצל הרושי והיו נראים יותר קריטיות לציבור החרדי ויותר מיליטנטיות, יותר להגיד את זה ככה, אבל אין בזה שום קשר. הרושי וניווט עד הרגע האחרון כל דבר וכל החלטה הוחלטה ידי הרושי בפניו, האספות היו
אצלו אחד. עד מתי באמת? בוא נדבר גלויות. הייתה תקופה בסוף שהוא כבר לא תפקד.
חודשיים אחרונים.
ובכל זאת המשיכו להוציא דברים בשמו. אתה לא חושב שזה היה עוול לו ועוול הציבור? שבאיזשהו שלב ואתה ראית את התקופה האחרונה של הרב שך, שהוא מעצמו אמר, בעצם אמר או שידר עד כאן, אין איזשהו מצב שבו, שאלה מאוד קנה, הציבור שהולך אחרי אדם בין 100 ורואה את יכולותיו האדירות, באמת אין דברים כאלו בכל העולם, לא רק בעולם שלנו ולא רק בארץ ישראל. אין איזושהי תקופה שגם המקורבים צריכים להגיד, בוא ניתן לו את הרוגע הזה להיות עם עצמו בתקופה האחרונה?
אני חושב שכל מי שהיה אצל הרושי בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, חברי הכנסת, נציגי העיריות בכל המקומות, קיבלו את התשובות מהרושי בעצמו, בחדרו. הרושי ישב בחדר, ואפשר לשאול את חברי הכנסת, והדברים הם מתועדים ומסודרים ומיודעים, וראו אותם כל עם ישראל. ומי שראה, הרושי נפטר בכבדלת כסלב, ובכל המועד סוכות האחרון, עברו עשרות אלפים של אנשים, עשרות אלפים, עברו והרושי ועצר אנשים ודיבר איתם. אז להגיד שהרושי ולא היה, אז אני חושב שהרושי היה צלול עד השנייה האחרונה, חלש, אבל צלול, והשיחה האחרונה שהרושי דיבר עם הנין שלו, עם הנכד שלו, עם גדל יוניקסברג, שהרושי שואל אותו באותו בוקר, הוא אומר לרושי, אני אקריא לך שניים מיקרו, והוא אומר לו כן, ולאחר דקות הרושי קיבל דום לב, הרושי דיבר עד הרגע האחרון, וזה היה זכות גדולה שלו ושלנו.
מבחינת טבעית, אני מבינה שהוא היה, הוא היה פלא, פלא אדור. מתי היה, באיזה גיל הוא עשה את המסע האחרון לצרפת?
למעלה מגיל 100. למעלה מגיל 100, הרושי נסע.
נסע לצרפת.
ב-99 הוא קיבל את ההנהגה בעצם הבלעדית, זה בכלל דבר מדהים. גם בגילאים שאתה רואה היום, אתה גדולים, אתה לא רואה את זה. בוא נדבר על מי שקיבל את משכות ההנהגה. אנחנו זוכרים, לפני 3 שנים הייתה ועידה בחפץ חיים, ואז מרן ראש הישיבה נכנס עם מרן ראש הישיבה רבי גרשון אדלשטיין.
חיים גנשון, כי נכנסו ביחד.
זו בעצם הייתה הכתרה, זה היה מעמד מכוון של מעמד הכתרה, שהוא בא עם כל חולשתו, הוא אז טרח והגיע.
אני חושב שהרושי ולא, לא יודע מה הרושי והכתיר, אני לא יודע מה להגיד את המילים
האלה. כן, אבל בוא נגיד שאנחנו כשהיינו שם, כשראינו את המעמד הזה ואת ה... את היומים ואת הזה, אני הרגשתי קצת יותר כמו בתפשין, בזה שהרב אלישי והרב שנינו נכנסו ביחד עם הרב שח, זה היה איזשהו איתות לציבור, לא אלמן ישראל, וגם אחרי 120 ימי שינהיג, והנה אתה רואה, זה באמת יצא ככה, זה לא במקרה שביאו את הרב גרשון לחפץ חיים, זה היה פשוט כאילו הוראה לציבור, יש על מין מסבור קרחה, האם גם אתה רואה את זה ככה?
אני לא רק רואה את זה, אני יודע שהאושיבי רצה שמורן ראש האישיבי הרואן רבגר שניינשטיין יבוא איתו ביחד לוועידת דגל התורה. זה מה שהאושיבי רצה, זה מה שהאושיבי אמר שיקרה. האושיבי לא דיבר על הנהגה, האושיבי רצה שהוא יבוא איתו. והנה אתם הבנתם, כמו שכל עם ישראל רואה עכשיו, שההנהגה עברה וממשיכה הלאה.
כן.
טוב.
רגע, אבל אני רוצה, שאלה, מי שבא אלינו, כן. לא פעם צריך...
השאלה לומר... האחרונה היא הכי קשה, אז כן. תתכונן, כן.
כן, נחדור ונאמן בטוב של מרן זצ"ל, הרב דוביץ שפירא, ייבדל לחיים ארוכים, עבר היום להיות, כמו שפורסם, איש הקשר של הרב גרשון עם המפלגות החרדיות, הוא ממלא את הפונקציה הזאת, ואני שואל, האם גם לך הציעו איזשהו תפקיד, או שזה רק...
ומאיזה חצר?
או שזה רק לנכדים?
אני אדם שעוסק בחינוך, מנהל חיידרי, מנהל סמינר, לא עסקתי בתקשורת כבר בשנים האחרונות, והייתי תלמיד של הרושי וזכיתי להיות תלמיד שלו. הלוואי שאני אזכה עלה להיות תלמיד שלך מדולי הדור.
טוב, אנחנו נאמר לך תודה רבה, תישאר כאן, נשמע את הג'ינגל של הסגיר, ובינתיים תחשוב על איזשהו שיר שמרן ראש הישיבה.
היה אוהב לשמוע. עד כאן פלפוליטיקה לשבוע הזה, אנחנו עדיין נמצאים עם הרב יעקב רוזנשטיין שנמצא איתנו באולפן בירושלים, אנחנו ניתן לו לבחור את השיר, אנחנו שאלנו אותו איזה שיר ראש ישיבה היה, זכר צדיק לברכה, היה אוהב לשמוע, קובי תספר לנו על השיר הזה.
מדי פעם שהראשיב היה קם בשנים האחרונות ככה באמצע לילה ללמוד, היינו שומעים אותו ממלמל את השיר, הוא היה שר לעצמו, והוא יישא. נחס רוח, הוא שר את זה לעצמו.
אשרי מי שעמד לו בתורה של בלז, עם השיר הזה אנחנו נסיים.
ונעים הדברים למי ששר אותם.
כן, כן.
תודה רבה, השיחה מרתקת.
תודה רבה.
בשבת שלום.
שעה בשבילי חי תמיד איתי כל
בשבת שירה פרשת בשלח, בעזרת השם זה קורה. שבת של עונג והתעלות למאזיני כל חי עם הרב בנימין מילצקי ובעל התפילה החזן אברהם אייזנשטט במלון ציפורי בכפר חפץ חיים. להזמנות 08-859-3888. פורור, חד וחלק.
הבא בתור, לא צריך לבוא. טוב, הבא אחריו. גם הוא לא צריך לבוא.
אתם צריכים אישור תאום מס? מהיום כבר אין צורך לבוא למשרדים. מ-2018 כולם יכולים לעשות תאום מס באתר רשות המיסים, מכל מקום ובכל זמן, בלי לעמוד בתור, ביישומון או במערכת הפניות החדשה. עוד מידע באתר רשות המיסים.
יש תחליף למיחם של שבת. מצטרפים לאלפי בתי אב המענגים את השבת עם בר המים של ריבר, המותר לשימוש בשבת גם במים הקרים וגם במים החמים. בחשרות בדץ העדה החרדית מונעים מילדינו את הסכנות התמונות במיחם ונהנים ממים מסוננים ובריאים גם בשבת. ולמצטרפים החודש תינתן הנחה על סך 360 שקלים ומתקן כוסות מפואר. ריבר! כוכבית 6601, כוכבית 6601.
פריצת דרך נוספת מאינטרנט רימון, טכנולוגיית חוכמת ההמונים. מערכת חדשה לדיוק ההגנה בהתאם למשוב הגולשים בלמעלה מחצי מיליארד אתרים מדי יום, לגלישה בטוחה וחלקה. ולרגל ההשקה, מבצע מיוחד למצטרפים עכשיו, 50% הנחה לחודשיים הראשונים.
הבית שלנו גולשים חכם.
להצטרפות חייגו 1-800-222-234, כפוף לתנאי המבצע.
חדש בשיפודי נתנאל, יריד אוכל מוכן לשבת. בכל יום שישי משעה 7 בבוקר, 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים, מאכלים מסורתיים מכל העדות. ועכשיו לרגל הפתיחה, על כל קנייה מתנה. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש בארץ.
השמירה על כללי בטיחות בחשמל היא דרך חיים. לכן כשמפעילים תנור חימום בחורף, יש להרחיקו מחומרים דליקים ולדאוג שיהיה יציב. זכרו, אין להניח בגדים לייבוש על התנור, ואם אתם משתמשים בתנור קורן, יש לוודא שמותקנת בו רשת הגנה. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
חברי מועדון הנוסע המתמיד ומחזיקי כרטיס האשראי פלייקארד, לפני שאתם פותחים את הארנק, תפתחו את העיניים, כי עכשיו גם משקפיים קונים בנקודות. מבצע בלעדי באופטיקה הלפרין, 100 שקלים הנחה תמורת 50 נקודות בלבד, כולל כפל מבצעים והנחות. למימוש ההטבה ייכנסו לאתר אל על, כפוף לתנאי המבצע.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
שיא החופש, שיא הנופש.
מה? משאירים את הארנק בבית?
כן, רק אצלנו חופשת חורף מפנקת, הכל כלול. במלון היוקרתי Magic Sunrise, 3 ארוחות ביום, שתייה חופשית ופינוקים ללא הפסקה, ממיטב השפים ובחשרות גלת למהדרין, טיולי ג'יפים חינם ועוד. מחירים מיוחדים לקבוצות, לפרטים חייגו 03-57-5-8, 03-57-5-8. מהרו והזמינו.
סי-טראבל.
סוף עונה בפטרול, 70% הנחה על הפריט השני מדגמי החורף שבמבצע. פטרול, אופנת איכות לנשים וילדות. חנות היבואן, רחוב כנפי נשארים 13, גבעת שאול ירושלים, כפוף תקנון.
פס, פס, שומע? לפרי נדלן יש בשבילך משהו ספשייל. פרי ספשייל, פרויקט מגורים באזור השוק המתחדש במרכז העיר פתח תקווה. דירות 3 ו-4 חדרים ממיליון 190 אלף שקלים בלבד.
באזור השוק מיליון 190 אלף? באמת ספשייל.
זה ספשייל, תחשוב כמה תהיה שווה הדירה בעוד 3 שנים.
וואלה ספשייל.
חייגו עכשיו כוכבית 50-66. פרי ספשייל פתח תקווה, דירות ספשייל, מיקום ספשייל, מחיר ספשייל, ממיליון 190 אלף שקלים. כוכבית 50-66, פרי נדלן.
אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
בכל שבוע, רגע לפני חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה, מגיע סדר ההכנה. עלו לשידור, ענו על שאלות החידון בהלכות ברכות ותוכלו לזכות בפרסים בשווי אלפי שקלים. קדם חידון הלכה למעשה, בתוכנית ערב חי עם אריאל ברמן, יום ראשון 9 בערב, כאן בכל חי.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, הולך רגל, חצה רק במעבר חצייה או במעבר חצייה מרומזר.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 9.
לילה טוב, שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. בדיונים המתקיימים כעת על תקציב 2019 עולה כי הממשלה מתכננת לקיים קיצוץ נרחב בתקציב למוסדות החינוך החרדים. במהדורה המרכזית כאן בכל חי נחשף הערב כי התקציב שאמור להיות מקוצץ הוא חלק מההסכם הקואליציוני בין המפלגות החרדיות לליכוד, והוא עומד על כחצי מיליארד שקלים. סגן שר האוצר יצחק כהן משס אמר לאבי ממרן כי כעת עובדים הנציגים החרדים בכדי למנוע את הקיצוץ הדרמטי.